אז באמת היום נחרוג קצת מהסדר, נחזור בעזרת השם ללימוד הסידור אחרי פסח ועוד נתאם בדיוק גם את הזמן המדויק מבחינת הכל, בסדר? עוד נידע איך שמעביר כולנו לכולנו, בסדר? אז ברשותכם, קצת מחשבות בהגדה, בזמן האחרון עסוק הרבה בחלק המרכזי של ההגדה, אני רוצה להיכנס שנייה לחלק השלישי בהגדה, אבל כשאני אומר שלישי ומרכזי וראשון, אז אני רוצה להסביר על מה אני מדבר. כלל חשוב שהזכרנו, נדמה לי, באחד השיעורים האחרונים, כלל מעניין שיגדיר לנו קצת את מבנה ההגדה, ומתוכו ניכנס לנקודה, אני חושב שהיא מאוד עקרונית. יש שאלה ידועה, מהי בדיוק ההגדרה של מצוות סיפור יציאת מצרים. השאלה הזאת בעצם מבקשת להגדיר את זהות המצווה, מה פירוש? הרי כל יום ויום יש מצווה לעסוק ביציאת מצרים. ובכל יום ויום, ערב ובוקר, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. אנחנו אפילו בתוך ההגדה של פסח מזכירים שבכל יום ויום אנחנו מזכירים. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה. שנאמר ימי צדך מארץ מצרים, למען תזכור וכולי, נכון? כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אז משם למדנו שאנחנו מזכירים יציאת מצרים גם ביום וגם בלילה. ליל ט"ו בניסן, הקרב ובא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הוא גם, חוץ מהיותו ליל ט"ו בניסן, גם הוא יום אחד בשנה. אז מי צריך עוד, מה מאפיין את המצווה המיוחדת של והגדת לבנך? מה הנקודה שאתה צריך להגיד את זה לבן? כל מצווה בתורה אני צריך להעביר בחינוך לילדיי. מה הנקודות המאפיינות באופי? מה אופי המצווה שמגדיר? ודאי שאי אפשר להסתפק רק בהאווירה היא אחרת. חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זה לא הגדרה. זה לא הגדרה. אני יודע מה, ארוך. כל זה לא הגדרה. הרב מבריסק, שאני משתמש בו כל הזמן כדי לפתוח את הנקודה, הוא מגדיר הגדרה מאוד יפה. הוא מחלק את ההגדה, את מצוות ההגדה, את אפיוניה, את תעודת הזהות של ההגדה לשלושה מוטיבים. יש שלושה עניינים שבהתקיימם מתקיימת מצוות סיפור יציאת מצרים, ובהיעדרם הזכרת את יציאת מצרים, אבל לא קיימת את מצוות סיפור יציאת מצרים. המוטיב הראשון הוא שביציאת מצרים, שבסיפור יציאת מצרים חייבת להיות שאלה ותשובה. זה לא רק דבר יפה מה נשתנה, אלא ללא שאלה ותשובה, אתה לא יוצא ידי חובת מצוות סיפור יציאת מצרים. חייבת להופיע שאלה. ואם אין בנים, אז כתוב אשתו שואל אותו. ואם אין אישה הוא לבד, הוא שואל את עצמו. ואם הוא יושב ועוסק ביציאת מצרים, קחו אגדה. תשאו לך לשם אגדה. ואם הוא יושב ועוסק בסיפור יציאת מצרים, אבל לא שואל, בעצמו, לא יצא ידי חובה. בסדר? שואל בעצמו את עצמו. וכך הוא צריך לשאול שאלה עם סימן שאלה ותשובה. זה מוטיב א'. מוטיב ב' אומר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה בחז"ל, אבל אנחנו צריכים לדעת מה מהם הוא המהות, הוא המעכב. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כל המבנה חייב להיות, אני לא יכול להסתפק באני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אני חייב להתחיל בגנות, והגנות היא עבדים היינו, או הגנות היא מתחילה עובדי עבודה זרה היו עבדינו, ולסיים בשבח, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ועכשיו ביוציאנו השם אלוקינו משם וכו'. המבנה חייב לעסוק בגנות ולסיים בשבח. הדבר השלישי, ובשני הדברים הראשונים תמיד עוסקים. הדבר השלישי, ובו אני רוצה קצת לעסוק הפעם, ככה בזמן הקצר שנעסוק בו בשעה המאוחרת הזאת, הדבר השלישי הוא שבפסח, בסיפור יציאת מצרים, כל שלא אמר פסח, מצה ומרור, לא יצא ידי חובתו. לא יצא ידי חובתו במה? לא יצא ידי חובת פסח? ודאי שלא. הוא יצא ידי חובת פסח. מה, איזה עניין שאני אגיד? הקרבתי פסח, נמניתי על חבורה, אכלתי מהפסח, בסדר? שחטנו את הפסח ביהודה ד' בניסן, אכלתי את הפסח בליל הסדר, נמניתי על חבורה, איש אלה בית אבות של הבית, הייתי עם זה הפסח מצרים, הכל בסדר. אז ברור שיצאתי ידי חובת פסח. אכלתי מצה, ולא אמרתי מצה זו על שום מה. ברור שיצאתי ידי חובת מצה. זה גיון שלו. אלא לא יצאתי ידי חובת סיפור יציאת מצרים אם לא אמרתי פסח מצה ומרור. אז זה המוטיב השלישי. ודאי שאין עניין באמירה של פסח מצה ומרור לכל יום ויום. יש עניין לומר פסח מצה ומרור בליל הסדר. לכן דבר מאוד מעניין, אנחנו ערב שבת טהרה, כפי שהיא נקראת שבת מצורה, אבל אנחנו אחרי זה נהיה בשבת הגדול, ומנהג האשכנזים בשבת הגדול הוא שהם קוראים את ההגדה של שבת הגדול, לא את כל ההגדה. הם מתחילים אותה בעבדים היינו, ומסיימים אותה בהובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. וזה נקרא עד כאן שבת הגדול. זה ההגדה של שבת הגדול. יפה? יופי. מעניין מאוד שזה בעצם בדיוק כל החלק השני, כלומר מתחיל בגנות ומסיים בשבח. השאלות לא מוזכרות בשבת הגדול. השאלות זה היה מה נשתנה. זה מופיע בחלק הקודם של ההגדה. אחרי קדש ורחץ, כרפס יחץ, מתחיל המגיד, בהלך מה ענייה, שזה הגבעה להנחתה. ואז הילד שואל, מה הולך פה? מה נשתנה? על מה הוא שואל? על מה שהוא רואה? זה לא מוזכר בשבת הגדול. כי זה צריך לבוא ספונטנית בליל הסדר, אין לי מיד להתכונן לזה. ואיפה עוצרים? בעל אחת כמה וכמה, טובה כפולה ומכופלת, ועוצרים, ואילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית הבחירה, ועכשיו שבנה לנו את בית הבחירה, לחפר על כל בנותינו, תודה, זהו. המשפט הבא הוא, אמר רבן גמליאל, כל שלא אמר, בפסח, שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובתו, זה לא נאמר בשבת הגדול, כי אין איזה רלוונטיות לשבת הגדול. זה רלוונטי אך ורק, לבית הסדר. ומה שצריך בשבת הגדול הוא לעסוק במבנה של הגנות והשבח, מה היה? איפה היינו? לאן אנחנו הולכים? מהי העבודה של היציאה ממצרים, הכללית, הפרטית וכו'. אני רוצה הפעם לעסוק, כיוון שאנחנו כל הזמן עוסקים בסידור, אז אני לא רוצה לחרוג, ואני רוצה לעסוק ברעיון הדיבור. ברעיון של הדיבור בפסח. מצוות סיפור יציאת מצרים מתגלה עכשיו בזה שאני לא רק מספר ביציאת מצרים, השאלה והתשובה והגנות והשבח הם שני דברים ששייכים לסיפור על יציאת מצרים. למה אני ארגנתי כאן את המרור על השולחן ולמה שמתי קריות? כדי שהילד ישאל וירוצה לשמוע את הסיפור. אז יש כאן עכשיו סיפור. מה זה הגנות והשבח? זה עצם הסיפור. פסח, מצה ומרור זה ההלכות. ואני חייב לומר את זה בפה וזה חידוש עצום. מבינים מה אני אומר? אני חייב לומר בפה פסח מצה ומרור. לכאורה פסח מצה ומרור שייך כבר לחלק של המעשה. ובא רבן גמליאל ואומר, אם אתה לא אומר בפה פסח מצה ומרור, אתה לא יוצא ידי חובה. זו נקודה מאוד יסודית. בואו נסתכל על זה רגע בהגדה, ומתוך זה ניכנס הלאה. זה נמצא, כיוון שלכולם יש את אותם מחזורים, זה נמצא בעמוד 112. בעמוד 112, רואים אחרי הפסקה שמסיימת והובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו, מתחילים רבן גמליאל היה אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. עוד רגע נקרא את זה. אחרי שנקרא את פסח, מצה, מרור, בעמוד הבא, אז נגיע לסיכום. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. טוב שאנחנו מחזקים פה את הנוסח הספרדי. מי שרגיל לנוסח האשכנזי, איך אומר?
לראות
את עצמו. ופה אנחנו קוראים כמו בנוסח הרמב״ם, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. וכאן אגב, למי שהיה בשיעור הקודם, זה סיכום של ההתחלה. כל הסיפור התחיל בוהגדת לבנך. שאינו יודע לשאול עד פתח לו שנאמר והגדת לבנך, יכול מראש חודש תלמוד לומר בשעה שמצאו מרור ומונחים לפניך, ואז התחלנו את כל הסיפור, ומסכמים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, או להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, אבל הפעם לא לומדים את והגדת לבנך, שזה בא להגיד עד פתח לו, ולא לומדים את ביום ההוא, ביום ההוא ולא מראש חודש ולא מבעוד יום, ולא לומדים לי ולא לא אילו היה שם לא נגאל, כמו שהיה ברשא, אלא לומדים בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם למען אבי אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. לפיכך אנחנו חייבים להודות, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לקלס, ונאמר לפניו הללויה, או בנוסח האשכנזי נאמר לפניו שירה חדשה הללויה, ואז אומרים הללויה, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, בסדר? ומסיימים את בצאת ישראל ממצרים, והברכה, ברוך אתה השם גאל ישראל, וזה מסיימים. זאת אומרת שהחלק הזה של להגיד פסח מצה ומרור, זה באמת החלק החותם את סיפור המגיד, את הסיפור, ובעקבותיו אתה קיימת את בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כי הוא יצא ממצרים. אם נסביר את זה בעוד צורה, לשנייה לפני שממשיכים, איך אדם באמת מרגיש שהוא עכשיו יוצא ממצרים? אם השאלה והתשובה זה לא בלוף, אלא אמת, אז הוא עכשיו יוצא ממצרים. למה אדם לא שואל? כי הוא יודע. אבל אם הוא לא יודע, אם זה חדש לו, אם זה באמת חדש לו, אם הוא באמת מבין שעכשיו הוא חווה מהלך שלם של מצרים ויציאת מצרים, כללית, כי הוא חלק מעם, ופרטית, כי הוא עצמו מבין שיש מצרים שהוא יוצא מהם. שיש מצרים שהוא יוצא ממנה. צא ולמד. אז הוא צריך, הוא יבין לחלוטין למה צריך לשאול. מי שלא עובר את יציאת מצרים בגוף ראשון, כאן ועכשיו, לא מבין בכלל מה זה כל ההצגה הזו של השאלה והתשובה. הוא לא שואל, הוא יודע. גם הגנות והשבח פיתחו את אותה נקודה. הגנות והשבח ייצרו מצב שבו אתה מתחיל מהמקום של הגנות, כי אתה נמצא שם, אתה בגנות, ועכשיו אתה יוצא לשבח. גם המילים פסח, מצה ומרור עושות את זה, וזה צריך להבין למה. כי הגנות והשבח והשאלה והתשובה הבנתי. אבל מה רע אם לא אמרתי פסח, מצה ומרור? נסתכל עוד שנייה בפנים, ונקודה חשובה שאומר פסח, זה לא להגיד את המילים פסח, מצה ומרור, אלא להגיד גם את הסיבה. ככה מופיע בפוסקים. להגיד פסח, בואו נסתכל בפנים, שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים, שאנחנו לא אוכלים, שנאכל בעזרת השם השנה, מן הזבחים ומן הפסחים. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים, על שום מה? התשובה היא, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. כל זה צריך להגיד. ואותנו הציל, את בתינו הציל, ויקוד העם והשתחוו. עכשיו אתם שמים לב שכל פעם כשהוא אומר משהו, הוא מגביה אותו. הפסח הוא לא מגביה כי אין מה להגביה. עכשיו הוא מגביה את המצה הפרוסה בין השלוש מצות, מראה אותה ואומר, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה להם מלך מלכי המלכים וכו' וכו'. מגביה את המרור ואומר, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? יש דבר מאוד מעניין בגלל הסדר.
הוא אומר, תסתכל בזרוע.
הפסח, כן. הסתכל, לא יגביה, אלא הסתכל. יש דבר מאוד מעניין בגלל הסדר. בגלל הסדר הוא כולו פה. בגלל הסדר ישנן שתי מצוות. האחת היא לאכול, והשנייה היא לדבר. לאכול והרבה, זאת אומרת, אכל פחות מכזית מצה, לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, אכל פחות מכזית מצה, וכזית אפיקומן, וכזית כורך. אכל פחות מכזית פסח, לא יצא ידי חובתו. אין לילה שדואגים לנו כל כך. שתה פחות מארבע כוסות, כלומר זה לא רק שיש מצווה לאכול, יש מצווה לאכול הרבה. גם בראש חודש, ניסן, כתוב, מצווה להרבות מסעודת יום טוב. בסדר. בפסח יש מצווה לאכול הרבה, ועכשיו אני הולך להגיד את הדבר הבא. רק בפסח יש מצווה לאכול. אני אסביר. כל השנה יש מצווה לא לצום. אני הסברתי את עצמי טוב? זאת אומרת, בשבת אין מצווה לאכול. יש מצווה שיהיה עונג שבת. יש דיון מעניין ברמה, מי שאצלו זה עונג לבכות. יש כאלה זה עונג בשביל. מי שאצלו זה עונג, האם מותר לו לבכות בשבת? הוא כל כך חי עם זה, הוא מתבכיין והוא כולו... הוא עם החי. האם זה מצווה? זה בסדר או לא בסדר? והרי מה דן בזה? זה דיון ארוך. כן, נכון. יש איזה מצווה. דיון מעניין מאוד. דיון מעניין מאוד. אבל זה סתם. אין מצווה לאכול. לכן, כשאתה מברך המוציא בשבת, ושמח מאוד, אוכל לחם משנה, אתה לא מברך אשר קידשה למצוותה וציוונו לאכול לחם משנה. אתה גם לא מברך אשר קידשה למצוותה וציוונו לאכול חמין. גם לא אשר קידשה למצוותה וציוונו לעשות קידוש. אין ברכת המצוות על שום אכילה. בכל השנה כולה, חוץ מבליל הסדר. בליל הסדר אני מברך אשר קידשה למצוותה וציוונו על אכילת מצה. ואחרי זה נברך אשר קידשה למצוותה וציוונו על אכילת מרור, ובעזרת השם השנה נברך אשר קידשה למצוותה וציוונו על אכילת פסח.
זה
סעודת
מצווה?
סעודות מצווה זה לא אשר קידשה לו מצוותיו. זה מעניין מאוד. יש לי מצווה, סעודת מצווה, כל השנה כולה. אני לא מברך על המצווה. סעודת מצווה היא לא ברכת המצוות. זה מאוד מעניין. אם אני אברך בסעודת מצווה, זו ברכה לבטלה לפי כל הדעות בעולם. הסעודה היא סעודת מצווה בלי הברכה. תגידי מה אני אומר? סעודת ראש חודש היא סעודת מצווה. אבל אין לי שם שום עניין של ברכה. אחר כך יש מצווה לזכור בפה הרבה דברים. אבל אין עוד פעם אחת בשנה, גם לא שבת זכור, מיד אני אסביר את מה שאני מתכוון, שאני מצווה מן התורה בסיפור, ואם אני לא אומר ומספר ועושה את זה במבנה שלם, אני לא יוצא ידי חובת הסיפור מהתורה. יש מצווה לזכור את אשר עשה לך המלך, בפה. אבל אין שם מצווה של שאלה ותשובה וגנות ושבח. גם לא כתוב מתי בכלל. זה לא שייך ליום מסוים. זה מצווה קבועה. זכור את אשר עשה לך המלך. וזכור בפה. הרמב״ם מגדיר את המצווה שנעורר המאמרים בנפשות. שנעורר הנפשות במאמרים. לעורר את הנפש. אבל מצווה מוגדרת שיש לה יום, שאם אני עושה אותה, עכשיו בואו נשמע את ההגדרות ברמב״ם למצווה הזאת. מצווה להודיע לבנים על פי דעתו של בן אביו מלמדו. שנאמר ויגדתה לבנך. זאת אומרת, שאם סיפרתי את סיפור יציאת מצרים לבן החכם בשפה של הבן התם, לא יצאתי ידי חובת הסיפור. כי הבן החכם צריך לקבל את זה בתור הבן החכם, והוא צריך לשמוע את זה כמו הבן החכם. אתם שומעים? זה דבר מאוד מעניין. כל מצוות הלילה הזה ממוקדות בפה. ובא רבן גמליאל ואומר, ולא די שסיפרת את הסיפור, אלא גם מצוות המעשיות של הלילה הזה, כלומר, האכילה, אתה חייב לא רק כמו שתיארת עד רגע, יש לי שתי מצוות, אחת לאכול ואחת לספר, אלא מצוות האכילה אתה תצא ידי חובתך רק אם תספר בדיבור את עניין האכילה. נכון? זה דבר מדהים מה שאומר רבן גמליאל. אתה תצא ידי חובת אכילה של ליל הסדר רק אם תספר את סיפור האכילה. אם תדבר את דיבור האכילה. לא תאמר, לא יצאת ידי חובתך. נדמה לי שהיסוד של זה הוא יסוד מאוד גדול, וזה קצת ממקום אחר. האדם הוא המדבר. מי מרצה פרו? שלא נדבר. תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. תפסיקו לדבר. הדיבור הורס את פרעה. הטענות של משה, הטענות של פרעה למשה זה למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו. תנו להם לעשות. אצלנו תורה שלא מביאה לידי מעשה אין משהו משמעות. נמנו וגמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ופסח ומצה ומרור זה מעשה. וכשאנחנו שואלים בתוך הסיפור, יכול מראש חודש? יכול מבעוד יום? אנחנו עונים לא, 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 בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. צריך להיות מציאות מעשית מאוד מאוד מאוד. אבל לא רק פרעה לא רצה שנדבר. כשמשה רבינו מנסה לגאול אותנו ממצרים, תשמעו, זו נקודה שנראית צדדית, אבל היא פלא פלאות. הוא פתאום מזהה שאנחנו עוד לא ראויים לגאולה. זה היה כשהוא היכה את המצרי שהרג את העברי, זוכרים בהתחלה? אחר כך הוא יוצא ומאיר לעברי. הוא לא מכה. הוא אומר לעברי רשע, למה תקה רעיך? תקשיבו טוב, זה דבר פלא פלאות. זה המפגש הראשון של משה רבינו איתנו. עד עכשיו הוא נפגש עם המצרי. המפגש הראשון שלו איתנו, זה במשפט רשע, למה תקה רעיך? אתם יודעים למה הוא לא נכנס לארץ? כי הקדוש ברוך הוא שאל אותו למה תקה את הסלע. למה אתה מכה? למה אתה לא מדבר? והרשע עונה לו, על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? ויאמר משה אכן נודע הדבר, דיבור. אומר רש"י, אכן הודעה הדבר לא יכול להיות רק כפשוטו. אתם יודעים למה לא יכול להיות רק כפשוטו? מסיבה פשוטה. כתוב שם, ויאמר משה, אכן הודעה הדבר. ואז כתוב, אנחנו מדברים בתורה שבכתב בלי לקרוא מבפנים, כתוב שם, ויאמר משה, אכן הודעה הדבר, וישמע פרעו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. רש"י אומר, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. עכשיו אני מבין למה בני ישראל עוברים את כל הצורות הגדולות בעולם. תשמעו את רש"י. זה רש"י ידוע, אבל זה רש"י מזעזע כשחושבים על הפשט של המקרא. אכן נודע הדבר כמשמעו. ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. אתם יודעים למה הם ראויים לכך, אומר רש"י? כי יש בהם לשון הרע. ואכן נודע הדבר, עכשיו אני מבין. למה נרדו ישראל יותר מכל 70 אומות? אגב, רש"י לא אומר מדרש אם אין בעיה בפשט. מה היה בפשט? מה קשה להגיד שאכן נודע הדבר הזה כמשמעו? אז אני אגיד לכם, אי אפשר להבין בכלל את הפשט. אתם יודעים למה? כי כתוב כך, ויאמר משמחה לאיש שר ושופט עלינו, על להורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין. בסדר? וישמע פרעה, אומר רש"י, הם הלשינו עליו. נתן ואבירם, הם הלשינו עליו. ויבקש להרוג את משה, אז רש"י אומר מה שהוא אומר, איך הוא הרג, איך הוא ביקש להרוג את משה. יש כאן משהו קשה. הרי למה פרעה מבקש להרוג את משה? כי משה מה? הרג את המצרי. נכון? אז הוא מבקש להרוג כי הוא הרג את המצרי. מה מוסיפים המילים וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר? זה סתם בא? אני קורא לכם את הפסוקים כמו שאני הייתי מבין שצריך לכתוב אותם. כך לומד הרבי בפסוקים, תראו איזה דיוק. ויאמר, ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה אתה קרא איך? ויאמר, מי שמחה לאיסר ושופט עלינו? על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וישמע פרעה את הדבר הזה. איך הוא שמע? כי הם הלשינו עליו. ויבקש להרוג את משה. מה מוסיף כל הקטע של וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר? מה זה נותן לי בכלל? זה פשוט בפסוקים. מה זה מוסיף? אגב, מה מוסיף כל הוירא משה, ויאמר, מה? ו, הרי משפט כזה בא להגיד, ולכן הוא, מה? הרי הוא בורח למדיין כי פרעה רודף אחריו. אז זה לא רלוונטי, להמשך. עכשיו אתם הבנתם את רש"י. אז רש"י אומר, אז מה זה עושה פה? פשט, פשט. אז אומר רש"י, מה זה עושה פה? את כל סיפור מצרים אתה לא תבין אחרת. אתה לא תבין את כל הסיפור. פרעה, הוא מבין שהוא רודף אחריו, כי הוא הרג מצרי וכו'. אבל אתה יודע מה באמת הסיבה שמשה עכשיו הולך? כי אנחנו עוד לא ראויים בכלל לכל העניין. התפקיד שלו הוא לגאול את ישראל. אבל יש עיכוב. עיכוב קצר מועד. כמה קצר מועד? לא כתוב בין כמה הוא, אבל כתוב שהוא גדל סך הכל עכשיו. ויגדל משה ויצא אליך. וכתוב שהוא בורח למדיין, וכתוב שהוא חוזר בגיל 80. 65 שנה אומרים חז"ל. אולי יותר. ויגדל משה ויצא אליך. הוא ילד. נער. עשינו פעם את החשבון הזה? שמשה חוזר בגיל 80, כשהוא חוזר, הוא חוזר למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו תחזור, זה מספיק, תחזור, כי תחזור. אבל תראו מה אומר לו הקדוש ברוך הוא. כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אז יש קשר לבירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. מה, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לו תירוצים? הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, לך למצרים. בעזרת השם אנחנו מצילים את עם ישראל. הוא אומר לו, תחזור, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. זאת אומרת, הוא לא יכול היה לפעול כל עוד הם לא מתו. שואל רש"י, איזה מתו? מה מתו? ועכשיו הוא יקבל מגע של כסף? אם זה דתן ואבירם, איזה מתו? הם לא יפסיקו לשגע אותנו עוד כל המדבר. איזה מתו? מה מתו? הם ינהלו את עדת קורח, מה מתו? אומר רש"י, מה שהם יעשו אחרי זה, זה כבר מתו. זה כבר בתור מתו. כבר ירדו מגדולתם, כבר נחשבו מתים, הם כבר מספיק מתו כדי שתחזור. לשון אחר, קשה להגיד את זה. אז למה פשט, 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 משה רבינו לא יכול היה להתחיל את סיפור הגאולה לפני 65 שנה? בגלל לשון הרע. כי יש דין התורים בישראל. בגלל הפה. כשאני מגיע לזה, אני תמיד מנסה לעשות את החשבון הפשוט, שקשה לעשות אותו. משה רבינו היה תינוק בתיבה ביאור. הוא חוזר בגיל 80, והמצב רק הלך ונהיה קשה יותר. רק לחשוב על על המחשבה המזעזעת הזאת. הוא לא מגיע לפני, כי האנשים המבקשים את נפשך עוד לא מתו. זאת הסיבה הכתובה בתורה. כמה אפשר היה אולי... כמה תינוקות ביאור היה אפשר לחסוך? כמה דקות מצרים היה אפשר לחסוך? 65 שנה זה בערך שני שליש משואת ישראל במצרים. ויותר. שמונים שנה אנחנו יודעים, חז"ל אומרים 86, בחשבון שהם עושים. הרוב הגדול שלהם, זה מי אכן נודע הדבר, ועד מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. בליל הסדר צריך לצאת ממצרים. מצרים היא הרעיון שאין השם. מי השם אשר ישמע בקולו? הביטוי הגדול ביותר, אם יש אלוקות או אין אלוקות, בא לידי ביטוי בפה. באדם המדבר ובאדם האוכל. האכילה, כל מושג האכילה הוא מושג מאוד מעניין. תמיד הגבוה יותר אוכל את הנמוך יותר, ממנו הוא ניזון. מדבר אוכל את החי, החי את הצומח, והצומח את הדומים. נכון? הגבוה ניזון מהנמוך. מכירים את הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. שאתה פשוט זה לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על השיעור אחרי זה. לא על הלחם לבדו, אלא יהיה ניגון לפני כן, יש שיעור אחר כך, והוא יברך טוב על נטילת ידיים. זה יפה, אני לא מוריד מזה. אבל באמת זה לא הפשט של זה. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם שנמצא דווקא בלחם. יחיה האדם. ומה זה הלחם? הלחם זה האדמה, הלחם זה הכי למטה, הלחם זה הכי נמוך. והאדם חי מהלחם. ושואל את השאלה את עצמה, באמת, האדם ניזון מהלחם? לא היה צריך להיות הפוך? ילד ניזון מאימא. ברוחניות הכל הפוך. בגשמיות זה כך. והתשובה היא, שככל שהדבר זה עומק העומקים, ככל שהדבר תחתון יותר, האלוקות מופיעה פה באופן יותר עצמותי, יותר פנימי. אתה לא רואה את זה. הכי למטה, הכי למטה. אתם יודעים מה יש באדמה? אתם יודעים מה יש באדמה? האדמה. האדמה מצמיחה. היא מצמיחה גם אם אתה לא זורע. היא מצמיחה ג'ונגל. היא מצמיחה אסבים. עכשיו, אם אני כן רוצה לזרוע, אני לוקח עכשיו זרעים וזורע באדמה. מה מצמיח? הזרעים שלי? התשובה היא כן. אשים אותם בקוס, בוא נראה מה המצב. דרך כוס יפה. מה מצמיח? הזרעים שלך לא שווים פרוטה אחת. המפגש של הזרעים שלך עם הכוח האלוקי שמצמיח מתעל את העצמך מעשבים לתפוחים. נכון? אני צודק? כלומר, עכשיו הכוח האלוקי מתועל לפרי, לירק. אבל מה שמצמיח זה האלוקות. חקלאים, זה נכון או לא? זו הפגישה האדירה ביותר עם אלוקות באדמה. מה, 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 מה המוצא?
הפקולטה זה לא בדיוק היה בשיעור.
עזוב את השיעור, אני שואל אתכם בתכלס. בתכלס. מאמין בחיי העולמים וזורע. אתם יודעים למה מאמין בחיי העולמים? למה לא אומרים מאמין בחיי העולמים והולך לעבוד בנגריה? הכל זה אמונה. כל הפרנסה זה אמונה. זה התפך כי תוכל זה אמונה. את המקום שבו אתה הכי רואה אלוקות זה באדמה. שם אתה רואה את האלוקות בשיעה. עכשיו שם אתה גם יכול הכי להתבלבל, כי אני נתתי פה את הקרמים האלה. אני ארגנתי, אתם יודעים מה זה ראש חודש ניסן דרך אגב? זה ברכת האילנות. ראש חודש ניסן מתחילים, וכל הפנימיות זה בברכת האילנות, עם כל הכוונות, עם כל אובלי הכוונות, לא משנה בכלל. עכשיו אתה הולך ופוגש את הפריחה. לא את הפרי. אתה לא הולך לחפש פירות. אתה הולך לחפש עכשיו פירות בפריחתם. את הפוטנציאל. זה פילי פלאות. את הגאולה של המציאות. הפריחה של הכל מתחילה עכשיו. ואתה יוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמלבלבים ומברך את הקודש ברוך הוא שככה לא בעולמו. מה ככה לא בעולמו? הכל זה שלו. אבל פה מופיעה אלוקות דווקא כי זה הכי נמוך. אתה דורך על אדמה. אתה הולך על אדמה. תנסה לחסום את האדמה מלהוציא את פריה. תזניח את הגינה שלך ותראה מה יש. בלי ל... אתה לא צריך לגדל קוצים. אתה לא צריך תמץ. היא מגדלת. הכוח הזה... רק אתה יכול להפגיש את עצמך עם כוח העצמך. כמו הלבנה שנפגשת עם השמש ואז היא מאירה. אין לה כלום. רק היא נפגשת עם השמש. ברגע שאתה קולט, שאתה נפגש עם העצמך האלוקית, אתה יכול להצמיח, וואה, בלי סוף. ודברים הכי טובים בעולם, ולהפוך את העולם, ולתקן את העולם, הכל תלוי בזה. כשהקודש ברוך הוא ברא את האדם, והוא שם אותו בגן עדן, הוא שם אותו באדמה, כדי לעובדה ולשומרה. וציווה אותו בשני ציוויים. לאכול ולדבר. הציווי האחד היה מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת ומן העץ אשר בתוך הגן לא תאכל. ותמיד אנחנו מזכירים משום מה אנחנו כולנו זוכרים את הלא, אבל לא זוכרים שהציווי המרכזי היה מכל עץ הגן אכול תאכל. למה צריך ציווי? כל הבעלי חיים אוכלים. כן, אבל אתה יכול לאכול ולהעלות את הכל לקודש. כולם אוכלים. ואתה יכול באכילה שלך להעלות הכל. כשבית המקדש קיים, בעזרת השם במהרה בימינו, אז מברכים על כל אכילה שיש בשייכות של בית המקדש. אתה אוכל פסחים, אתה אוכל זבחים, אתה אוכל שלמים. אתה אוכל תודה. כהן אוכל את החטאת שלו. ישראל אוכל בחור. בסדר? אוכל קורבן תודה. אוכל כל קורבן שאתה גם אוכל ממנו. אתה מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול שלמים. כי התורה אמרה לאכול. פסח הוא הפגישה שלנו גם כשבית המקדש לא קיים עם בית המקדש. עם הכוח של קיום מצוות אכילה. שיא קיום מצוות האכילה היה בגן עדן. בגן עדן אדם ניזון רק מהעץ, כי הוא נאסר עדיין בחיות. זאת אומרת שכל מה שהאדם אכל היה בעצם קיום מצוות אכילה. כי הוא צווה אכול תוכל. אז על כל מה שהוא אכל הוא ברך אשר קידשנו במצוותיו. והיה צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשתות קפה. הכל היה ציווי. כל עניין גן העדן הוא הכוח להעלות הכל אל המקור שלו. אתם מבינים מהי גלות? גלות היא שאתה לא יכול להעלות את הדברים אל המקור שלהם. אתה אוכל ומעלה, או אוכל והאכילה מורידה אותך. הדבר השני שזה בא לידי ביטוי זה בפה, זה CCA, זה הכל. לאדם יש תפקיד אחד, אכול תאכל, ותפקיד שני, לקרוא שמות. לתת דיבור. הקדוש ברוך הוא לא יודע מה האדם יקרא לכל דבר ודבר. ואז הוא מביא אליו את מה שהוא ברא, לראות מה יקרא לו. כמו מי שיכול לתת את השם זה האדם, לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את התחתוניים, אבל מי שיכול לתת דירה לתחתוניים, כלומר לקדוש ברוך הוא בתחתוניים, לגלות לכל דבר איך הוא קשור אל היסוד שלו, זה האדם. אתם מבינים מה קורה במצרים? לשון הרע הוא אובדן האלוקות שבאדם. הלשון הרע לוקח את כוח הדיבור שהוא כוח הבריאה. הוא הכוח להכיל אלוקות. במאמרות בורא הקדוש ברוך הוא בעולם, ובדיבור יכול האדם לברוא עולמות, או להחליט. בפסח יש חובה לומר פסח מצא מורו. זה אגב מאוד מעניין, לומר ולא להתכוון דווקא. זה לא דין של כוונה. אכל מרור ולא התכוון. ודאי יצא ידי חובה. יצא ידי חובה. כוון רק את הכוונה הכללית, שזה מצוות השם. לא התכוון לכוונות של מרור. אבל אמר מרור. הבין מה הוא אומר. אמר מרור. אמר מרור. יצא ידי חובה. זה דבר פלא פלא. כי אם לא אמר את העשייה, אז הוא לא יצא ידי חובת הסיפור. וכל עניינו של הלילה הזה, זה לא שני הדברים, אכילה וסיפור, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, אלא דבר אחד, איך המדבר יוצא מעבדות וחירות. העבדות שיכולה לשים את העולם כולו, כולו, במקום שראוי לו להיות במצרים, זה לשון הרע. השימוש בלשון למקום של האגו, נמנו בלשון הרע, מהשתלטות של האגו על מה שהוא. אתם יודעים מה ההבדל בין אכילה של טומאה, מה הדמיון? אותו דבר. כשאני אוכל ולא מעלה את המאכל לאלוקות, או כשאני מדבר ולא מצליח לדבר אלוקות, אני עושה בעצם בשניהם את אותה פעולה. אני משליט את נפשי הבהמית, אני משליט את האגו שלי. על מה? על העגבנייה, על המלפפון, או עליך, מה זה משנה? עכשיו אני משליט את האגו שלי עליך, אתה הרי כלום, אתה סתם. לא משנה לך, מה אתה? אני מדבר. הדיבור הוא הכלי האלוקי שבו הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. כל נופעתו של הקדוש ברוך הוא בעולם היא הדיבור שלו. והוא נתן לך את כוח הדיבור להופיע בעולם אלוקות. בדיבור הזה, אם אותו אתה מקלקל, אם אותו אתה הורס, כל העסק הזה לא קיים. לכן ללילה הזה יש עיקרון מאוד מעניין. מתי יש מצווה להרבות בסיפור חוץ מבלילה? מה זה? מצוות עשה. למה סתם להרבות בסיפור? תספר. תהיה ממוקד. מצווה לאדם לדבר לשון קצרה. ממתי יש מצווה לספר הרבה? למה? מה הרעיון בכלל של להרבות? הרמב״ם מוסיף. הרמב״ם לא מסתפק במצווה עלינו להרבות בסיפור יציאת מצרים. הרמב״ם אומר ליאח, הוא שידרוש בפרשת ארמי עובד אבי. עד שיגמור כל דרש הפרשה. וכל המעריך בדרוש פרשה זו, הרי זה משובח. כך כותב הרמב״ם, בלכות חמש ומצרים. איפה ראינו דבר כזה? איפה במצוות תלמוד תורה ראינו שיש עניין בכמה כמות הוצאת של מילים? זה מילים? זה שק של מילים? מה העניין? כמות? הבנת, הבנת, הפנמת, הפנמת. הפוך! ההפך, ברוב דברים, רוב כעס, החינוך, בכל הפסוקים מדבר על ההפך מזה. סייג לחוכמה שתיקה. סייג לחוכמה שתיקה. בדיוק הפוך. פסח הוא פלא פלאות. זה דבר מדהים. כל העניין של פסח הוא הפך המציאות הרגילה. אתה צריך לגלות דיבור אלוקי, דיבור של בן חורין. דיבור שאם לא אמרת את העשייה, לא יצאת ידי חובתך. ואם אין לך את מי לשתף, אתה תשתף את עצמך, כי הדבר הקשה ביותר הוא לדבר עם עצמך. עם עצמך כבר דיברת? ישבת עם הילדים שלך ודיברת איתם, אבל לא דיברת עם החכם כחכם ועם התם כתם. לא דיברת איתם. לא יוצא את הידי חובת הסיפור. זה לא דומה למצוות זכור, הרי המצווה היא, אומר הרמב"ם, מצוות עשה לספר ביציאת מצרים, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מצוין. כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. יש מצווה להרבות בקידוש? יש מצווה לקדש? שום מצווה להרבות בזה? יש מצווה לעסוק בתורה כחלק מקידוש היום, כחלק מ... אבל אין מצווה להרבות בדיבור הקידוש הזה. בכלל לא. זה ההבדל בין זכר ליציאת מצרים לבין סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים זה מהפכת המדבר. המדבר שנטמע הוא זה שיכניס אותנו למקום של מצרים. מהדיבור הזה רעד פרעה. כל הרעיון של מצרים זה למען תספר באוזני בנך ובין בנך. תספר להם את אשר התעללתי, כמו שתמיד אנחנו מסבירים, תספר להם שאני עילת העילות. תספר, תספר, עד שהסיפור הזה, איך תמיד אנחנו אומרים שהסיפור זה משון אבן ספיר, אבן ספיר, עד שתבריק, עד שתזכך, עד שתזכך, מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שהסיפור, עד שהאדם יהפוך למדבר אלוקות. האדם יהפוך לאלוקות. מבינים כמה פרעה רעד מהדיבורים שלנו? מה אכפת לך שיהודים הולכים להתעלם את זה? קטן עליך, לא? שטויות. תן להם איזו אמונה מטורפת כזו. תן להם יומיים, שלושה, שילכו להתפלל. תחזיר אותם. הטרם תדע כי עבדה מצרים. אתם יודעים איך פרעה מסיים? קומו צאו מתוך עמי, נו. גם אתם, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. ואז בחצי הלילה הוא רואה שהוא נבהל, ואז הוא קורא להם מהר, 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 ואומר, תלכו כולם, ומה? וברכתם גם אותי. תגידו, זה מילה טוב. וברכתם גם אותי. ברוכה, זה מה שאתה תגיד? תן ברכה. שיברה, יבורך את פרו בן קליאופטרה, אז הוא צריך ברכה. אני צריך ברכה, אני צריך ברכה. שיברך ללא משנה.
גם הוא צריך.
כי הוא צריך, כי הוא הבין את הנקודה עכשיו. זה דבר מדהים, הוא אומר להם, הכוח שלכם זה הדיבור. זה פילה פלויד. הוא מבין את הנקודה, הוא אומר להם, תדברו עליי. תברכו אותי. אתה רוצה ללמוד את כוח הברכה? תלמד את זה מהלאום הזה, תלמד את זה מפרו. זה משנה את כל השיחה של משה רבינו עם הקודש ברוך הוא. בא הקודש ברוך הוא עם משה רבינו ואומר לו, תוציא את ישראל ממצרים. הוא אומר לו, אבל לא איש
דברים.
דברים אנוכי. להוציא את ישראל ממצרים זה דיבור. ואני לא איש דברים. זאת אומרת לו הקודש ברוך הוא עזב, אבל אני אהיה לך לפה. הדיבור שלך הוא אלוקות. והוא נבהל נורא משה רבנו, כי בפעם הראשונה שהוא מדבר אל עם ישראל ואומר להם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, אז כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז הוא נורא נבהל. הוא אומר, הדיבור לא עובר. אין הברכה. זאת אומרת, מה אתה נבהל? קח את אהרון ויצווהם על פרעה ועל בני ישראל להוציא את בני ישראל ממצרים. הדיבור הוא הדרך שדרכה הדברים התגלו. הדיבור הוא הדרך. הדיבור הוא הדרך. אתה לא יכול לעקוף את הדיבור. האדם הוא המדבר. הדיבור הוא הגילוי של האלוקות בחיים שלך עם עצמך ובחיים שלך עם אשתך ובחיים שלך עם ילדים שלך ובחיים שלך עם העולם. הדיבור הוא הדרך. והדיבור הוא הדרך שתופיע האלוקות בעולם. ובלילה הזה זאת הפעם היחידה שאתה מחויב בלדבר את המצווה שאתה צריך לעשות. ולפני שעוברים לאכילת מצה, אתה מדבר מצה. רק אחר כך מסתיים המגיד, לחצה, ועכשיו מוציא מצה מאור. אבל לפני שדיברת מצה, ודיברת מרור, מה הטעם שתיטול ידיים ותעשה מצב עם אור? לא עשית כלום. לא דיברת. זה מה מעניין מאוד. לא מחברים באופן טבעי בין פסח לענייני שמירת הלשון. כי זאת הטעות הגדולה שלנו. כי גם זה אצלנו מחלקה בפני עצמה. זה לא מחלקה. זה העולם. זה האלוקות. זה הכוח להיות אלוקי. בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ומוות וחיים ביד הלשון זה לא פלקט יפה לכיתה ב'. זה או שאתה תופס את זה, או שאתה לא תופס את זה.
זה אהרון בהתחלה הדבר. שהוא אוהב שלום, רודף שלום, אתה מלוך מקרבן התורה. יש לו את הבחינה הזאת באופן טבעי.
כדי פלוט. כי היא קיימת באהרון. ולכן משה רבינו רוצה את זה מהארון. ויכול להיות, אני ממשיך את מה שאתה אומר, זה פילה פלוי. והקודש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הבנתי שיש את זה בארון. ואני רוצה שאתה תגלה את זה. כי ההשפעה לעולם כולו צריכה לבוא ממשה. וכדי שהיא תבוא ממך, אתה צריך להיות איש הדברים. הוא ידבר, הוא יהיה לך לפה, אתה תהיה לו לאלוהים. אבל את ספר דברים יכתוב עלו איש דברים. הבשר ודם היחיד, שדבריו יהפכו להיות דברי השם. כי שכינה מדברת מתוך גרונו, למשה. וכל דיבור של משה, אין לו דבר כזה, שבשר ודם מדבר, ואין שום הבדל בין דיבור בספר דברים, לדיבור בספר ויקרא בקורבנות. אלא שבויקרא משה רבינו מביא את דבר השם, ובדברים, הקודש ברוך הוא מביא את דברו דרך גרונו של משה. כלומר, משה רבינו מדבר, מגרונו, ושכינה מדברת מתוך גרונו.
המלאכים, שאומרנו לאכול בכיסא כבודי, ואז אין להם תשובה.
הבל שבפיהם, הוא מתיירא מהבל שבפיהם בהתחלה. ואז הוא, כי הדיבור הוא כל החיים, הדיבור הוא בעצם, הדיבור הוא... הוא המעבר מהרוח, דרך הגוף, דרך כל החיתוכים, למציאות. והאדם כדבר יכול להרוס את, 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 לכן לדבר זה גם לדבר ולהנהיג וגם להדביר ולהמיר. הדבר, המכה של הדבר, ותיקחי מן הארץ. על הדבר אומר, על הדבר פעם ראשונה אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה, אם זה יכולתי להכחיד את הכל. נכון? אותך מסתולל בעמי? נתתי את הדבר, אם זה הייתי יכול להכחיד את הכל. אבל כדי, בוא אני רוצה לנסות אותך. הדבר הוא המכה האחרונה שבה נותן הקדוש ברוך הוא לפרעה עדיין בחירה. אתם יודעים שמהרגע השישי פרעה מאבד את הבחירה. הדבר היא המכה החמישית. עד שם, זהו. אז אני רוצה בזה לעמוד. אם יש להגדה של פסח את החלקים שתמיד עוסקים בהם, של הגנות והשבח, שבהם אני עושה כל הזמן, שבהם כולנו עוסקים כל הזמן, של השאלות והתשובות וכו'. זה לא רק הכוח לשאול כדי לעניין את הילדים, כדי... זה החינוך להפוך למדברים אלוקות. אתם יודעים מה המבנה של מצוות סיפור יציאת מצרים? הוא מבנה מדהים מבחינה הלכתית. בכל מצווה יש לי מצווה לחנך את הילד שלי. אבל אין מצווה שכדי לקיים אותה אני תלוי בילד שלי. אני צריך לחנך את הילד שלי לציצית, וצריך לחנך את הילד שלי לתפילין, וצריך לחנך את הילד שלי לכיבודה ואם, ולבן אדם החברו, ובעזרת השם יתברך. לפעמים קשה קצת, נתגבר. בפסח, ללמדו תורה. מהאחוז, אני צריך לחנך אותו ללמד תורה. אני צריך ללמד אותו תורה. בסדר? הוא יושב ושומע את התורה, יצאתי ידי חובה. בפסח, אם הילד שלי יושב בשולחן, והוא לא שואל, אז אני לא יוצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, המצווה שלי לספר תלויה בזה שהוא שואל. היכולת שלי, אתם חשבתם על זה? זה דבר מדהים. היכולת שלי להפוך את הילד שלי למדבר אלוקות, היא היכולת שלי לצאת בכלל ממצרים. זה בכלל לא כמו כל המצוות האחרות. לימדתי תורה והילד שלי שתק והבין הכל. ודאי שיצאתי ידי חובת לימוד תורה. יכול להיות שמתודית, כדאי שיהיה אותו עכשיו, מה הבנת? מצוות ציפור יציאת מצרים, אם הילד שלי יושב פה ברוך השם, לא מתקיימת אם אני לא דואג לזה שהוא יתעורר לשאול. אתם יודעים שאצל חסידים, בחסידות חב"ד זה מעשי לגמרי, אדם מתחיל את השאלות במילים תתה איך בלפרגן, אבא יש לי שאלה, וגם אחרי 120 של אבא האבא מתחיל את השאלות, אבא אני רוצה לשאול אותך שאלות, כי דיבור באלוקות בכלל לא קשור ל אבא פה, או אבא בעולם שכולו אמת. הדיבור ממשיך. מופיע בנוסח, שככה נוהגים להגיד. תתך וילפרגן, אבא, אני רוצה לשאול אותך. ואז הוא שואל. זה דבר מדהים. והילדים רואים את אבא שואל את אבא. ואת סבא שואל את אבא. ושואלים. רק מי שמבין את זה מבין, אז למה משה כשהוא לא מדבר אל המכה לא יכול להביא אותנו להכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה? לסיום בדבר אחד, עכשיו כשאני אומר את זה אני מתחיל להביא נקודה אולי שנותנת תשובה לעוד נקודה אחת שאף לא חשבתי עליה. את סיפור יציאת מצרים מביאים מפרשת ארמי עובד אבי, נכון? צאו למעד ומעריכים בדרשה. מה ביקש לבן הארמי לעשות? נו, ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הצחרים שנאמר. ארמי עובד אבי וילד מצרימה. ותמיד אנחנו שואלים את אותה שאלה שהיא שאלת טיסות. למה דווקא בפרשה הזו בחרו? יש הרבה פרשות שעוסקות ביציאת מצרים. הפרשה הזו היא הפרשה של מקרא ביקורים. מביא הביקורים, מביא את הביקורים, שנאמר ראשית והוויתה, הוא מביא את הביקורים, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, והוא חייב לקרוא מקרא ביקורים. הביא ולא קרא, לא יצא. כמו כל של העמר. צריך לתת לזה שם של ביקורים, ממש כמו פה. עכשיו הוא צריך לתת לזה שם של ביקורים, להביא ולקרוא את מקרא הביקורים. במקרא הביקורים הוא הפרשה שמביאים בתוך יציאת מצרים בליל הסדר, ומביאים את האדם שקורא את המקרא. ואומר הרמי עובד אביו הירד מצרים והיה גורשם במתי מעט. עכשיו את מה הוא מביא? זה פלא פלואים. את מה הוא מביא? את האוכל! הוא מביא את ראשית האוכל, ומה הוא עושה עם האוכל? מביא, קורא, ועוד פעולה אחת? מניף! בעלי הכל למעלה. הוא מניף! את הביקורים, את הראשית, את האוכל, הלחם מונף ללמעלה, ואז הוא קורא מקרא ביקורים, והוא מסיים ובהשתחוויתה. מתי מתחיל מקרא הביקורים? שבועות. מתי מתחיל מקרא הביקורים? בליל הסדר. מתי מתחיל שבועות? בליל הסדר. שבועות מתחיל ביכולת לצאת ממצרים. הביטוי של היציאה ממצרים יהיה כשאתה תוכל לצאת לשדה שלך ולראות תאנה שביקרה ולהביא. ואם יום יבוא ותצא לשדה ותראה תאנה שביקרה ולא תדע להניף אותה ולא תדע שלה השם, אז תחזור למצרים. כי היציאה ממצרים עוברת דרך הסיפור. הסיפור הוא קריאת מקרא ביקורים, שבעה שבועות לפני הזמן, כדי להבין שהרעיון הוא להביא ולקרוא. להביא ולקרוא. לאכול ולספר פסח. להגיד, פסח. משונה כל כך, זה מן המצווה מוזרה. אני יודע שזה תרים ותגיד מלפפון. אני יודע, זה מגדיר צמחים, מה? תרים, תגיד, ותהפוך להיות לאלוקות, למדבר. גם החיות יודעות לאכול, הרבה יותר בריא ממך, הרבה יותר טבעי ממך. הן גם יודעות לדבר, והן לא מוציאות מילה אחת לשון הרע. הן יודעים הכל לעשות. אתה היחיד שיכול לאכול ולהוריד הכל, כי רק אתה אוכל זבל, אף חיה לא אוכל לדבר כזה, ורק אתה יכול להעלות את כל האוכל למעלה, ואתה היחיד יכול לדבר, ורק אתה יכול את שני הדברים האלה. ואז אתה יכול להתחיל את כל הסיפור, והדיבור הארוך של פסח הוא במקרא ביקורים. שם מעריכים בדיבור. וכשאתה מעריך בדיבור של מקרא ביקורים, אתה מכין את עצמך לחג השבועות. נסיים את זה במשפט אחרון. אתם יודעים שכשאני אומר שאתה מכין את עצמך לחג השבועות, זה לא סתם. הזכרתי פעם, ובזה נעמוד, הזכרתי את זה כמה פעמים. בהפטרה שקראנו השבת, בשבת פרשת החודש, בהפטרה שקראנו השבת יש פסוק מאוד מעניין. הזכרנו אותו בליל שבת. בראשון, ב-14 יום לחודש, יהיה לכם הפסח, חג, שבועות ימים, שמעתם? מצות יחי. תחתו. שבועות. למי שרוצה להגיד שבועות כמו שבעת, יש וב בין העין לפף. לא מאפשר. חג שבועות ימים, לא נקרא מסורת. אם בין העין לטף יש בב. יש כתיב חסר בתורה, בסוכת, בסוכות. אין פה אפשרות, שבועות זה שבועות. אין מילה כזאת שבעות. אין. אומר רש"י, על שם שמהחג הזה מתחילים לספור שבעה שבועות, נקרא חג חג השבועות. מדהים. זאת אומרת שפסח הוא לא רק חג האביב, חג המצות, חג החירות, כל השמות היפים, אלא פסח הוא חג השבועות. כי ממנו מתחילים לספור שבעה שבועות. אמרנו פעם, כשדיברנו על זה, שמופיע בפוסקים, הכתב והקבלה מביא, דבר מדהים, יש דיון גדול, למה לא אומרים שהחיינו על מצוות ספירת העומר, שמתחילה בפסח ומסתיים את שבועות, מה זה? או, אז יש כל מיני תשובות על זה בראשונים, כל מיני תשובות. התשובה אולי הכי בסיסית היא דווקא שמצוות ספירת העומר היא חצי מצווה, כי הרי המצווה היא בעצם קצירת העומר, בשביל לאכול את תבואה החדשה. ספירת העומר היא ספירה מרגע הקציר עד לאכילת התבואה החדשה. כשנשאר לך רק הספירה בלי הקצירה, זה כמו לספור ממקום שלא נמצא למקום שלא נמצא. אין דבר שיותר מזכיר חורבן מספירת העומר. לכן אומר עקדת יצחק, שהחיינו מבעלי, קינות מבעלי.
גם
בעת אותם מדי רבי עקיבא, זה עוד דברים, אבל זה כל השאר שייך יד. עקדת יצחק אומר, קינות מבעלי, כי זה לא שייך לקצירה. אומר הכתב והקבלה, תקשיבו, בזה אנחנו מסיימים. אם פסח נקרא חג שבועות ימים, זאת אומרת שכשהאדם אומר שהחיינו בליל הסדר, הוא מתכוון להוציא את כל ידי, את כל מצוות הפסח הרי. השחיינו על הכל, נכון? הוא לא אומר לך את שחיינו על החרוסת. הוא לא אומר אחר כך שחיינו על ארבע כוסות. הוא אמר שחיינו עכשיו על הכל. בקידוש הוא אמר שחיינו, הוא לא אומר שחיינו על המצאה הראשונה. נכון? למרות שהמצאה היא חדשה. ושחיינו את זה. תקשיבו טוב, אומר הכתב והקבלה על פי ההלכה לפי שיטתו. כך הוא פוסק. כשאדם אומר שהחיינו, הוא צריך להתכוון לצאת ידי חובת ספירת העומר.
זה יום אחרי.
תשמע מה הוא אומר. הוא אומר שהחיינו זה חלק ממצוות הפסח. אי זה מתחיל מחר, ואי זה נגמר בעוד שבעה שבועות. נכון? אסור להסיח את הדעת. כי כל המצווה של לצאת ממצרים זה לקרוא מקרא ביכורים. רב, אני חייב
עוד שאלה אחת.
רגע, רגע, אני שמעת את מה שאני אומר עכשיו. זאת אומרת שכשאני אומר שהחיינו בקידוש, ומסיים את הקידוש, ומתחיל את הדרשה בצא ולמד, אני מחובר לו שהחיינו. כי השהחיינו הוא על כל המצוות. אחת מהמצוות זה להגיע למקרא ביכורים. זה פי לפלואי. אז בשביל להגיע למקרא ביכורים, אז השהחיינו הוא על הכל. והוא אומר ויכוון. זה לא מופיע בנושאי כלים בשולחן ערוך הקלאסי. אבל זה פילה פלויים. ההבנה, ההנחה היסודית שהיכולת שלי לקרוא, להגיד, לדבר, להיות בן חורין בדיבור, שהיכולת שלי להפוך להיות מדבר אלוקי, ולא חלילה, 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 חלילה ההפך מזה. היא החירות, ההבנה הזאת היא המהפכה, היא הבסיס שאותו רוצה להגיד רבן גמליאל בכל שלא אמר שלושה דברים. עצם המבנה של סיפור יציאת מצרים הוא שאלה ותשובה, וזה צריך להיות בגנות ושבח, אבל אם לא תגיע לזה שאתה מדבר חורות, שאתה מדבר מרור, מדבר מצה, מדבר פסח, את ידי חובת מצוות סיפור יציאת מצרים ולעצה.
אני חייב לחזור לענייני דיומה. איך אני מברך שלא חיסר בו לא מדבר על הפריחה? תשמע, אם זה היה לפני חודש, והיינו מברכים על הפירות שחנתו לנו לפני שבועיים, הם כבר לא קיימים היום כי הברה דרס אותם. אז איך אני יודע, איך אני צריך לברך על הפריחה? מה זה חיסר בו על הפריחה אני מברך על שלא חיסר בו לא מדבר על הדבר?
יש עוד פירות של פריחה שלהם עכשיו כן טועיל? יש פירות שעכשיו רק פורחים?
כן,
בוודאי. איזה?
הרוב.
הרוב.
תפוע, גס גמר כרגע.
אז דבר.
לא, אבל אני אומר שאני בא פה, אני בא לעצים, ואני רואה את הפריחה שלהם, ואני לא יודע אם יגיע בסוף הפרי שאני אוכל לנות. מהיותה פריחה.
אה, פילה פלואי. זה מה שאני אומר, הברכה היא על עצם זה שהקודש ברוך הוא מפריח פרח. ויוצא פרח ויצא ציץ, על זה הפריחה. על זה שמשהו חסום, שהאדמה, אגב, אתה יודע איך זה נקרא בתורה? האדמה פותחת את פיה. האדמה יש פה. היא פותחת את הפה והיא מדברת. היא פותחת את הפה בפריחה, היא לא פותחת את הפה בפריחה. הפרי זה כבר שלב הרבה יותר מתקדם, שבו כבר הפרח פתח את פיו. אבל הפריחה היא הפתיחה של האדמה. ואני מברך על המפגש עם מה שאני רואה שהקודש ברוך הוא עושה. זה לא הפרי. הפרי זה מאוד מאוחר. בפרי אני מברך על נותן דריח טוב בפירות.
אגב, אני מברך על העצים ועל הפירות, ולא בכלל על הפריחה.
הלאה?
לא קצת על נתן בו.
כן, כן, אבל אני מברך בפריחה. בפריחה הוא רואה את הכל, אני מברך בפריחה. זה באמת מעניין. אני לא, אני אברך על עצם ה... אז בעזרת השם יתברך שמו, שנזכה בעזרת השם באמת, 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 לצאת ממצרים, לתקן את ה... לתקן, לתקן את הלשון, את הכל, את הכל, את הכל, בגאולה שלמה, בעזרת השם.